יום רביעי, פרשת משפוטים. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים של הרב יצחק רבי. שמעתם על המוטציה החדשה? לחשוש מדעת התורה, ואם כל זה לא לנהוג על פיה. יש אנשים, אומר הרב רבי, שמתנגדים לחיסון, אבל עדיין הם חוששים, והם מפחדים מההדסה של גדולי ישראל. אז מה הם עושים? הם עומדים באיזושהי פרשת רוחים, והם מנסים לראות לכל הכיוונים, או בלשון העם, לאחוז את החבל בשני הקצוות. הם אומרים מצד אחד, אני חייב להבקן אתכם האמת, ומצד שני זה גדול ישראל, אז תדעו שהחיסון לא בריא. אבל אם גדול ישראל אמרו וגם עושים, זה בגלל ש... וגם עושים את זה בגלל שהם אמרו, כנראה שהשם ישמור עליכם. יש כאלה שאומרים, יש רופאים שאומרים שזה לא בריא, יש גדול ישראל שאומרים שחובה להתחסן. שבעל תעשה הודי. אי אפשר להתחמק מדעת הסתירה, אי אפשר לחפש דרך שלישית, אומר הרב רבי. אני מצליח גם לחוד ימי הסתירה וגם לא לקיים את מה שהיא אמרה לי. אם גדולי ישראל אומרים להתחסן, שם נמצאת הרפואה לכל אחד מאיתנו. אין הגנה אחרת. אם אתה פותח את הפה שלך לרעה ומסביר שבסך הכל, מה היית אומר לולי דברם שגדולי ישראל? גרמת נזק. כי אם שלחת מישהו לעשות חיסון בחשש ובפחד, או גרוע מזה, שלחת מישהו שלא לעשות חיסון בגלל המילים שלך, הרי שרסת את חייו של יהודי נוסף. אין שבע על תייסה בפנייה ישירה של גדול ישראל. כי כשאמרו לעשות, אז שבע על תייסה שלך מעבר, יצאתים לדבר חכמים ומקיימים את שומרתו לעשות כחול של הרוח. כשמתחילים את השרוול מעל הכתף, אומר הרבי לפני החיסון, אומרים קודם כל שיהיה עסק זילה לרפואה, ואחרי זה, הרי אני בא לקיים את הסוסס של ועושיס את כחול שירוך. וברכתם שגדולי ישראל מגילה לעושה חיסונים בגלל שהם אמרו את זה, בין אם יש ברסון מים, אקונומיקה, כל דבר אחר. כי אם גדולי ישראל אמרו, אז כבר אמר לנו חכם כל אדם, כמישלי, לשון חכום עם מרתם. ואנחנו משאירים רבותיי עם עוד דברים נפלאים מתוך מאמרו של הרב מרדכי נויגר של שליט"א התרחב מגזיל במה. פרימו לוי, ככה קראו לו, הוא היה כימאי איטלקי צעיר שנתפס על ידי הפשיסטים לפני קרוב ל-80 שנה. בערי צפון איטליה, תוך כדי פעילות פרטיזנית חובבת, שהוא יציר שיהודי, אני אעביר אותו לגרמנים, שיעביר אותו עם יהודים רבים נוספים לאושוויץ. באושוויץ הוא שובץ למעבודה במחנה מספר 3, שנקרא גם בונה או מונוביץ. אמנם זה היה, אפילו שזה היה מחנה עבודה ולא מחנה השמדה כמו בירקנאו, התנאים היו שם תנאי גיהנום מלא אדמות. הוא היה במחנה קרוב לשנה, ובגלל היה לו איזו מחלה, שהוא חלה ברגע האחרון, אז נבצר ממנו לצאת למצד המוות, כשהמחנה פונה. אז הוא נותר זרוק בצריף שהיה מכונה בית חולים, בחדר לחולים במחלות מדבקות, והוא שוחרר על ידי הרוסים. אותו פרימו לוי, אפילו שהוא היה חימאי במקצוע בהשכלתו, מגלה בספרים שלו הבנה מעמיקה בנפש האדם והספרים שלו, אומר הרב מאיר שאל. הספרים שלו חודרים למעמקי נבחי הנפש המפותלת של עובד הכפייה ושל האסיר במחנות של הנאצים. הספר המרכזי שלו נקרא, אז זהו אדם. בפרק האחרון הזה הוא מתאר שם איך הנאצים, אחרי שהם ברחו והמחנה נשאר מוזנח, גבוי, גוסס, היו בו גופות של חצי מתות שלא ידעו מה לעשות, בלי אוכל, בלי תאורה, בלי מים, בלי חימום, אלא רק זוהמה, שלדים גוססים בכל פינה. אז הלכו בשני החברים שלו לחפש תנור. זה היה בימים של חודש כסלו, טבת, הקור הגיע עד למטה מ-35 מעלות מתחת לאפס. החלונות בצריף היו שבורים, הקור היה נורא. הם מצאו איזה תנור בצריף שנשרף עד היסוד, וגררו אותו לצריף שלהם. סוף סוף, אומר, כותב פרימו לוי, הגעתי לצריף, מסרתי את התנור לידי שרל. מספר שהנשמה קצרה מהמאמץ, לנגד העיניים שלו וצדו כתמים שחורים, עכשיו צריך להדליק את התנור. העיניים של שלושתנו היו משותקות, המתכת הקרה פשוט נדבקה לאצבעות. אבל היינו חייבים להדליק את האש כדי שנתחמם, רצינו לבשל שם תפוחי אדמה, אז נשאו שם פחם, עצים, גחלים, בצריפים השרופים. אז כשהחלון תוקן, החלון המנופץ תוקן והתנור התחיל להתחמם, אני מרגיש איך המתח יורד בלב של כל אחד. ואז פנה טוברובסקי. טוברובסקי היה יהודי פולני צרפתי, הוא היה בן 23, חולה בטיפוס. הוא פנה לחולים האחרים והציע שכל אחד ירחיש פרוסת לחם בשבילנו. כשעבדנו, טרחנו, אז ההצעה התקבלה. הוא אומר, רק יום לפני זה לא יכול להתרחש כזה מורע, כי חוק החיים במחנה אמר, יכול להיות לחמך, ואם תצליח גם את של שכנך, על וחומר, שלא היה מקום לשום הכרת הטוב. אבל הצאלה של טרנובסקי סימלה באמת את המות של המחנה, זה היה מעשה האנושי הראשון שנעשה בינינו. אני סבור, הוא כתב, שאפשר לומר שבאותו רגע התחיל התהליך שהחזיר אותנו לחיק חברת בני אדם. מדהים, אומר הרב נגר, שאלת כמה אדם שגדל לבית שרחוק מתורה, מעולם לא למד תורה, מצליח להגיע להגדרה כל כך יהודית, כל כך אמיתית, כל כך תורנית, שהרי צדק פרימו לוי, הכל התחיל מהכרת הטוב. אברהם אבינו יושב לחפש את האלוקים מתוך מידת הטוב שלו, כי הוא רצה להכיר טובה למי שאחראי על כל הטוב שיש מסביב. באמת כפוי הטובה מוציא את הצורך חברת בני אדם, ואולי גם הגדרתו כאדם בכלל. תחילת השיבה למין האנושי ליישום מידת הכרוך בטוב. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מספר המגיד מישורים, הרב מיוחול גרינוולד. מספר שלפני כמה שנים היה בבורו פארק. הגיע לבית הכנסת לדרוש שם. אומר, כשהגעתי הם היו באמצע קדושה. ואני שומע את זה בחור צעיר, קורא לחבר שלו, ינקרי, שמעת השם? הוא אומר, הייתי עמום, חרדתי. באמצע קדושה מדברים. יש מה לדבר בדברי תורה ומוסר, עם כתוסים כאלה, אני מדבר שפה אחרת לגמרי. ככה אמרתי לרב שהגשתי להגיד לו את זה. הוא אומר, אם כן טוב, הוא אומר, אמרתי לרב ש... אתה מאשר לדבר בשפה מיוחדת? כי אם כן טוב, אם לא אני הולך, יש לי מספיק לקומת לדרוש בהם. אז הרב סתם ככה הרגיש שאני מזועזע, הוא אמר לי, נו, בשביל זה הזמנתי אותך, שתדבר איך שתמצא לנכון. ובעזרת השם, ירחם השם, יכנסו הדברים בלב השומעים. אז אומר עוברים מגבין, ואז פתחתי ודרשתי, מה הסיבה שאדם מבקש שיזכה לבן? כי אחרי 120 שנה, אדם זוכר שהבן יגיד אליו קדיש. הקדיש של הבן מציל את האבא מייסורי שאול, מעלה אותו למעלות גדולות בגן עדן. אבל כתוב בקדמונים, שאם האבא היה מדבר באמצע קדיש, כשהילד מתחיל להגיד קדיש, במקום שהקדיש יציל את האבא, יסרים את האבא בייסורים עוד יותר קשים ונוראים. אז לכן, יש לי עצה בשבילכם. צה נחוצה, כשתכתבו צבא, תדגישו בה שאתם דורשים שלא יגידו לכם קדיש. ובמקום זה, שילכו לאכול פיצה עם הרבה תוספות והרבה רוטב. בשביל מה לסבול יותר, גם ככה מדינת הדין מאוד חזקה שהם ישמעו. זו הייתה הפתיחה של הדרשה. במהלך כל הדרשה אומר, כשדיברתי על קדושת בית הכנסת, על המקום שקט מוחלט. גם אחרי זה בתפילות, ברוך השם לא נשמע הגה. אפילו הגה אחד של דיבור חולין לא נשמע. פנים של הרב קרנוב, הוא אמר ככה, ספק לי ספק לעצמו, עכשיו אפשר לקרוא לרב לייב בבית הכנסת. לא הבנתי מה הוא מתכוון, ואז הוא אמר לי, תשתה. ליד הבית הכנסת מתפלל איזה יהודי זקן, איש תם ישר וירא אלוהים. וכמה זמן שהוא לא מגיע לבית הכנסת, שאלתי אותו, למה, מה קרה? אמרתי לו, הרי הגמרא אומרת, שמי שלא בא לבית הכנסת להתפלל, שיש לו בית הכנסת ליד הבית, הוא לא מתפלל בו, הוא לא נכנס אליו, גם לא, כמובן לא לשום מקום אחר, גם לא לבית הכנסת אחר. אז כתוב שהוא נקרא שכן רע. אז הוא אמר לי, רב לייב, אתה מביא לי גמורה? גם אני אביא לך גמורה. אבל לפני זה אני אספר לך משהו. מישהו פעם בא לעשות לפיזיותרפיה. אותו אחד אמר לי שבחום הזה אין כמעט בית שאין בו מישהו חולה רחמנא ליצלן. ככה הוא אמר לי. אחרי שהוא אמר לי את זה, הוא ניגש לארון, נציג גמורה בקאמה, פתח פרק הכהנים, והוא כתב שאם יש דבר בעיר, איפה הסוט מחביא את הכלים? בית הכנסת. אם מדברים בבית הכנסת, אמר רב לייב, נותנים למלחמו את מקום. אז אני זורקתי מלחמו את מהבית שלי, ואני אבוא אליה בבית הכנסת. הסיים הרב, עכשיו, שתיארנו את בית מקדש מעט, צילקנו את הסיוט, וגם אותו יהודי השיש, שוב יוכל לבוא לבית הכנסת. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם עוד דברים נפלאים. איך כל אחד מאיתנו יכול לזכור את לימודו כל חייו? נו, כל אחד משתוקק. לזכות לזיכרון, לדעת כל החיים את מה שלמד בצעירותו. יש לו במסכת התש"ס כמונחות בכף ידו, אלא מה? לפעמים אנחנו מרגישים ייאוש, אכזבה, הרי לא כל אדם לדעת קיבל זיכרון. איך בכל זאת אפשר להשיג את זה? אז הוא מביא פה מאמר, לא כתוב בשם מי זה. נראה שהתשובה לכך תמונה בדברי המשנה, רבי עזר בן הורקנוס, בורסות שנו הבא טיפה. הוא כותב שם רבי יוינה, שהוא לא שכח מעולם דבר מכל מה שהוא למד. אז שואל פה, איזה מעלה זה? זה מתנת שמיים. זה לא נראה שהושיג את זה על ידי עמל והגיע. אלא ההסבר הוא שהסוד שלו לא היה בגלל כי... שרבי עזר עצמו עשת את מבור סוד, שאותו מכל וכל. החליט לראש רק מה שנוגע לתורה, אפשר נשים הוא לא התעניין. מה שגורם לאדם לשכוח את מה שהוא לומד, בגלל שהוא עסוק בעניינים אחרים שתופסים את הראש. אבל אם הוא ישקיע את כל כולו בתורה, והיא תהיה בראש מעייניו, מובטח לו, שתיכנס לתוכו ולא תוכל לצאת משם לעולם. ככל שיעסוק אדם פחות בשאר, אני ככה לזכור יותר את תלמודו. הוא מספר שפעם נכנס למור נגרח קניבסקי, היה מדי שבת בשבתו, כל פעם שניגשתי לה, אני צריך להזכיר לו מחדש, מי אני? מביתי? אבל לעומת זאת, לא צריך לומר את הידועות לו, משמע שכן מעניין אותו, ונחקק בראשה הגדול לעול מיד, כי שר העניינים הוא מחשוב כקליפת השום. הוא איך שסיפר לו את זה קרוב משפחה, שעשו לנכדה של הרבי יושב, שזכה לסוד, על שולחנו בשבתו שנים האחרונות, ממש כשעברת גיל 100, הרבה פעמים קרה שהרב לושב נמנה, תוך כדי אכילה, היו צריכים לשמור עליו שלא יקרא לו כלום. אבל לא ערכו הדקות, כשהרב לושב היה באמצע ברכז המוזן, עוד באמצע אורח המון, היד שלו כבר התחילה מאליה, פשוט לכיוון הגמורה, ומיד שהוא גמר את הברכה, ראה שקוע בלימוד למשך שעות רבות, עם כל אחריות בעצמו עצמה, כאילו לא היו דבר מועילו. וכאמור, אמי זה סתירה כל בכלל, והיא גופה הנותנת. כשם שלא נתפלא על זקן ותשוש, שעדיין יש לו כוח לאכול, ואם העידך, נוכל להבין שכבר אין לו כוחות ללמוד. כל הרבי לא שאומר, זה בדיוק הפוך. כל חייו ותמצית נשמתו היו קשורים ודבוקים בתורה, ושום דבר אחר לא עניין אותו. אז עם אלה, לעת זקנות הרי, הוא היה מתעורר על ידי לימוד התורה. מספר פה על משפחה בבני ברק שזכתה שכל הילדים יצאו למדיטוירה, והירה השם בצורה יוצאת דופן להפיר. אז הוא מספר שאמא שלו ניגשה לאם המשפחה שמשנה, איך היא זכתה? וכזה דבר. היא אמרה לה שהיא תולעת הכל בהנהגה שהיא נמצא בשנות ילדותה של הבנים. תמיד היא כיוונה בכוונה את העשייה של הספונג'ה בבית לשעה שהם חוזרים למקומות הלימודים. כשהגיעו הבנות הרות רצפת הרצפה נשטפת, אז היום מחוס הברה היו צריכים להישאר מחוץ לדלת. אבל כשחזרה הבנים מהתנותרירה, ניתנה להם הרשות בלב שלהם, בנפש חפצה, לדרוך על הרצפה הרטובה בלי לחכות אפילו רגע. כי הרי נדות רק כל הבוקר, מגיע למכנס מיד, אפילו אם זה באמצע הספונג'ה. נו, אז ישאלו יועצי ימינו, האם מעשה שכזה הוא גגון, הוא ראוי, ויגידו זה הורס את הנפש הילד, הבנות הרגישו מופלות לרעה וכו' וכו'. אחרי איזה פלא, שאותה משפחה היה את ההפך הגמור, זה ייתן את כולם את הערך ואת היחס הנכון לתורה, עד כמה צריך להעריך אותה, יותר מכל דבר שבעולם, עד שגם הבנות עצמם, בנו כולם משפחות מפוארות, בנו משפחות מפוארות. מפוארות באות תורה, מפוארות בירת שמיים. ואנחנו ממשיכים ירעים מגדולי ישראל, מספר הרב זרביב, מעשה שהיה לאחרונה בעבר, שאחרי כמה שנות לימוד בכולל, הוא הרגיש שהוא לא מצליח, חשב לעזוב ולשמש מנהל באיזה מוסד תורני. אז הוא פנה לראשי ולרב גרשני, פנה לה לתוכנית, לא רגע שהוא נתמח על דברי הגמור, על כל תאים שלו עושים על יופי, ובשנות עשר חמישונים שוב אין אירוע. שאל אותו, תום גרשן, הרי לא למדת חמש שנים. אותו אברך, נרעש לשם התשובה. מה פירוש? אמרתי שבקטני, שבגדולה, עוד כמה שנים בכולל. אז שאל אותו, תום גרשן, את קורא איתו? אני אמר לו, כן. באיזה סיגר שכתבות אתה אוהב לקרוא? הוא אמר, הפוליטיקה אני מאוד אוהב. למשל, אמר רב גרשון, עכשיו תבין מה שאמרתי. כאילו תלמד חמש שנים את הגמרא גרשה בדיוק כמו פוליטיקה, ותראה קרב חי באהבה איזה בית ורובה, תבין את התוכניות ואת הרעיונות של כל מאן דאמר בגמרא, תראה שם כל הסובוקים. אבל עדיין אתה רואה ברכה בלימוד חמש שנים חמש שנים. אז נדבר. כמה מוסר, אומר רב זרביב, כמה מוסר וחוכמת חיים שם עוד נקרא סיפור, תורה נקראת יותר חיים. צדיקים במיטות סמכו לחיים, כי זה יכול, הבית ורובה, מרצים עכשיו ממש את הדברים. אז בדרך כזאת, כל הגמרות, לפחות המציאות חיה, עוד יותר מכל מציאות אחרת שיש בעולם, שכולם מלאים בהסקפתי. הסירות, ציוט אסבייס, כאחד ועד, וכשנחסים את זה עם כל הרמח והשסר, עבורי, בגילים אי אפשר שלא לענות מכל רגע בגמר. עד כאן הדברים לפניהם של הרב זרביב. ולסיום עבודה התחזקות יומית. הרב שטיימן ואודם גודל הובא שהוא היה אומר, אדם שרוצה לחוס, אפילו תהיה לו סיבה מוצדקת. אם יציאו לו $1,000 שלא יחוס, מתגבר על עצמו, לא יחס. לא רק זה, הוא יחייך. אומר הרב שטיימן, אדם צריך לראות את עצמו, לחשוב, הרי אם יש לנו כסף, אני יכול להתגבר על עצמו, אחת כמה וכמה, שכדאי להתגבר על הכעס כדי לזכות בחיי נצח, ומיד, ומיד להתגבר בכך. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל שעה לפני, תוכניות וגשמיות, שטרות עבוד וכל תוכניות.